דיברנו על, נכון, דיברנו על היופי. אמרנו שבעצם היופי זה איזשהו אור כזה פנימי, שמימי, נכון, ככה אמרנו, שהוא לא פרקטי בכלל, כן, הוא איכותי מאוד, נכון? ואמרנו שאחר כך יש את ההוד. הוד זה איך שהיופי הזה הופיע בחיים עצמם, נכון? איך שמדבר עליון, פנימי, כמו הקטר של מלך, כמו הראש של מלך, איך שזה יורד אחר כך כאילו למלכות שלו, להופעה שלו. אז אני לא צריך להכין את המקורות, ראינו שם על ההוד, זה מלחמת, נכין לכם את זה לפייכם, מלחמת העולם. זה מתחיל הוד מלחמת העולם? לא, זה כבר עברנו את זה כבר. מה זה? טוב, אז אני אגיד את זה אבל חוץ... זה מה שאני בוא, זה לא מאוד בזמן ככה, הביטוי ירוד, כן, זה קשור, שם בסוגיה של האספגוס רב כותב שם שאת היופי של העולם, הוא קורא לזה יופי ורוד, זה הביטוי שלו. אז יופי דיברנו, עכשיו הוד זה איך שהדברים אמרנו מתממשים. אתם זוכרים, הוא כותב ש... כן, הוא כותב למה הוא שמח בחיים? בגלל ההוד והיופי שיש במציאות. אז היופי זה האיכות הגבוהה הזאת. בהוד זה איך שמופיע. דיברנו את זה פעם שלה, התחלנו לדבר על מלחמות ארנון. מלחמות ארנון זה היה כשעם ישראל הגיע, יצא מהמדבר, נכנס לארץ ישראל, הוא בעצם, נכון, היה שם, זה נחל ארנון, זה נחל ענק, היו צריכים לעבור, אז עם ישראל...
זה נחל ארנון?
כן, מלחמות ארנון, זה הביטוי. נחל ארנון זה היה נחל שבכניסה לארץ ישראל, ועם ישראל היה צריך לעבור דרכו. עם ישראל צריך להיכנס, נכון זה ליד ים, עם ישראל צריך להיכנס דרכו לכיוון יריחו. עכשיו, האמורים, מה שהם עשו, הם חיכו, הם ישבו, נכון, זה קניון כזה גדול, אז הם היו צריכים לשבת, הם ישבו על הצלעות של הקניון וחיכו לעם ישראל. מה ש... אבל הם לא ידעו שארון הברית מיישר את הערים, נכון? מיישר את ה... את העמקים הוא הופך למגביה ואת הערים המנמיך. את זה הם לא ידעו. כאן שהם לא ידעו את זה, אז הם פשוט נמחו שם בתוך, בתוך כל ה... בין שני הערים האלה. מה שקרה זה שה... נכון, זהו, עכשיו עם ישראל לא ראה את זה בכלל. לא ראה את זה בכלל. מה שהם ראו זה שאחרי שנגמר ה... אחרי שהם ירדו לכיוון יריחו, הם ראו... ראו הרבה, ראו דם וזה, ראו את השרידים של התופעה הזאת בתוך הנחל. אבל מי שסיפר להם מה קורה, זה היה, זה היו, מי שסיפר להם מה שקורה, זה היו שני מצורעים שהם היו מחוץ למחנה. הם היו מחוץ למחנה, וכאן שהם היו מחוץ למחנה, אז הם יכלו לראות, הם היו בצורה נכון, מוצאים אותם מחוץ למחנה השכינה. אז הם היו מחוץ למחנה, אז הם ראו את ה... הם ראו את הנס, שני המצורעים האלו. עכשיו, למצורעים האלו קוראים... למצורים האלו קוראים עת ואב. ככה הוא אחד, לאחד קראו את, ולשני קראו, קראו הב. יש מקום אחד שהיה מדבר על זה, זה מופיע פה בתחילת פרק 9 של מסכת ברכות. הרב מתאר את ה... מתאר את ה... את ה... את ה... את שתי, מה זה שני אנשים האלה? מה זה את והאב? מה זה שני הדמויות האלה? עכשיו, העיקרון הוא ש... העיקרון הוא ש... זה... ככה הרב מסביר זה שזה שתי דמויות... לא, קודם כל מסביר ש... זה תמיד כשנכנסים, הזכרנו את זה פעם שבה, שארץ ישראל נקראת ארץ כנען. ולכאורה זה, זה כמו להגיד לבעל תשובה, שהוא, להזכיר לו שהוא, מי הוא היה. להזכיר לארץ ישראל, לכל ארץ ישראל ארץ כנען, שכנען זה ארור מכל, ה, מכל האדם, ומכל, מכל המין האנושי, לכל ארץ ישראל לשמור, איזה מין, איזה מין דבר זה. אלא... טוב, אז לארץ ישראל יש, אז זה מעלה של ארץ ישראל, נכון? מעלה של ארץ ישראל שהיא הופכת את הרע לטוב, היא הופכת את המר למתוק. רואים את זה משל בזה שנקראת ארץ זבת חלב ודבש. זה שני דברים שבעצם הם אסורים באכילה, נכון? כן, דם, חלב זה כמו דם, נכון? ודבש זה גם כן, זה בא מהשרץ. לוחה הדבש היה צריך להיות אסור, חלב היה צריך להיות אסור. שזה בא מדם וזה בא משרץ. ובכל זאת, הם מותרים. אז לכן ארץ נקראת ארץ זבת חלב ודבש, היא ארץ שהופכת את הרע לטוב. או למשל, גם כן, היו פה שבעה עמים. אז ארץ הופכת את התכונות האלו תכונות טובות. אז לכן זה לא פגם של ארץ ישראל, אלא זה מעלה שלה. צריך להפוך את הרע לטוב. אבל בכל זאת, מה מיוחד דווקא, נגיד ככה, אז ככה, אני מסביר שזה לא רק להפוך את הרע לטוב, אלא ארץ ישראל היא ארץ של חיים עזים, ארץ של חיים חזקים. גם העמים האלו היו עמים עזים וחזקים, רק שהם לקחו, הם היו רעים, הם השתמשו ב... כן, משתמשו ביצרים שלהם, בתאוות שלהם, כן, כמו אמון ומואב. כן, אני מי שלא התביישו, נכון, תחת כל עץ רענן היה פה עבודה של, של, עבודה של, של, נכון, למולך, אבל זה הייתה, זה הכל היו קדשות, זה עבודות, היה פה הרבה יצרים, ארץ זה ארץ של חיים, ארץ של, ככה כל זה ארץ של אביב, ארץ של צמיחה. רק שאומות עולם לקחו את זה לרע, לקחו את זה, עמים האלה לקחו את זה לרע. והארץ זאת, בעצם במהותה היא אמורה לקחת את זה לטוב. עכשיו, למה, איך זה קשור לזה? איך זה קשור כל מה שאנחנו מדברים? זה קשור לזה מכיוון שכשעם ישראל מגיע לארץ, כשעם ישראל נגיד הוא בגלות, אז בגלות עם ישראל הוא דתי, ותמיד היינו, כן, רוב השנים בגלות היינו עם דתי, עם ירא שמיים. דווקא חזרה לארץ, כך כותב הרב, היא מחזירה את כוחות החיים. ואז כשחיים חוזרים, אז יש בזה את כל, ה, כל מה שחיים אומרים. אז יש בזה הרבה דברים עמוקים, יש בזה גם הרבה דברים שליליים. אפשר לקחת את זה ליצרים ולשפלות, אפשר לקחת את זה לעבודת השם. נכון, כיצד אומר לבית ראשון, היה בזה עבודה, היה עבודה זרה, אתם יודעים, נכון, שרצו לתפוס את יצר עבודה זרה, אז הוא היה בקודש קודשים. איך זה קשור לקודש קודשים? מכיוון שכן, זה אותו דבר, נכון, דבקות בקדוש ברוך הוא, בעבודה זרה הם דברים דומים. זה תאווה פנימית של האדם, כן, שמתאווה לקדוש ברוך הוא. אז ארץ ישראל היא כזאת, יש בה כוחות חיים דומים. לא, עכשיו, זה קשור לזה שכשמגיעים לארץ, אז יש, זה ככה הוא קורא, יש המון מוקשים, המון, המון דברים שלא שמים, לא שמים אליהם לב, אבל הם מתחוללים. אנחנו, כן, מצד הכוח הזה של הארץ, מצד החזרה לחיים, אז הכל, אז הכל מצד אחד פורח, מצד שני, הכל צף. העומקים צפים, כן, הדברים הלא מודעים צפים. אז זהו, אז את והב הם דמויות, שתי דמויות, שיוכל נפגעו מה, מה, כאילו מהארץ ישראליות. הב זה די שונית, זה מהשם שלו, הב, זה מין נהנתנות כזאת עמוקה. עת הוא יותר סוג של משכיל כזה גדול. זאת אומרת, יש פה שתי דמויות שהיו מצורעים, זאת אומרת, הם כאילו נדחו מחוץ למחנה ישראל, זאת אומרת, יש שומעים קלקול שקרה להם, נכון? שהחיים האלו, ארץ ישראלים, יצאו אצלם, כאילו, רוצה להגיד שחיים ארץ ישראל יכולים לגרום לשתי תקלות, יכולים לגרום לאור מאוד גדול, וזה השעת שכינה וקרבה לקדוש ברוך הוא. אבל זה יכול לגרום לשני קלקולים, או קלקול של נהנתנות גדולה, או קלקול של משכיליות כזאת, אבל גם כמקולקלת. כן? שניהם היו מקולקלים. בכל מקרה, הם דווקא ראו את הנס. הם דווקא ראו את הנס, והם באו וסיפרו לעם ישראל מה שקרה. זה מעניין, דווקא שהם היו בחוץ. אפילו קראו כזה דבר, נכון, שכשאדם נכשל, ונופל דווקא אז הוא יכול לראות איזשהו נס גדול שקורה. מי שקורא לו נס, לפעמים הוא לא רואה את זה, כן, נכון? אין בעל הנס מכיר בנס, כן, ודווקא מי שימצא בחוץ רואה את זה. אז הם דווקא היו בחוץ, והם ראו את הנס שקרה. אז ככה, שוב, זה הכל דברים פשוטים, זה עוד לא קשור בכלל מה שכתוב פה. ואז הם באו וסיפרו את זה לעם ישראל. כך מסופר שעם ישראל אמר שירה. זה גם לעם ישראל רוממות רוח. מבחינה מסוימת יותר גבוהה מזאת שהייתה ביציאת מצרים, שהם אמרו, ושביציאת מצרים, אז משה התחיל, אחר כך מרים, משה מרים, שתיהם בעצם עוררו את עם ישראל לשיר שירה. פה זה משה ושם זה מרים. אז אצל הגברים זה היה משה, אצל השירים זה מרים.
אז מה זה בעצם אבות?
עוד לא הגעתי, עוד רגע, רגע, עוד רגע מלא. מה שקרה זה שהשירה הזאת הייתה מאוד גבוהה, מכאן שאף אחד לא אמר להם להגיד את זה. זה באמת, רואים את ההתפתחות של עם ישראל. בתחילת יציאת מצרים, קרה להם ניסים גדולים מאוד, ומשה ומרים היו צריכים לעורר אותם. ופה, במקרה שלנו, אז מלחמות ארנון, זה היה מלחמה שעוררה את עם ישראל עצמו להגיד שירה. אתם יודעים, על המלך חזקיהו כתוב שהוא היה ראוי להיות משיח, והוא לא היה משיח ושהוא לא אמר שירה. זאת אומרת, להגיד שירה, כשקורא לאדם משהו גדול, אז זאת מעלה מאוד גדולה. מכאן שאדם שהוא נמוך, מתבהם כזה, אז הוא לא יכול להתרומם לגודל הפלא שקורא לו. האדם שקורא לו פלא, ובאמת הוא רוחני, אז הוא יכול לשים לב שקורא פה משהו. לכן זה מעורר שירה. אז הם היו אחרי 40 שנה בכניסה לארץ ישראל, קרא להם נס, שכאילו האויבים שלהם נמחקו. מי שראה את הנס הזה בעיקר זה היו שני אנשים שם בחוץ, והם דווקא באו, כאילו זה עורר אותם לחזור בתשובה. כשהם ראו מה קרה פה, ואז הם באו סיפור את זה לעם ישראל, ועם ישראל אמרו שירה. זה הסיפור. עכשיו, הגמרא אומרת שהמלחמה הזאת היא בחינת הוד. נכון? זה מה שכתוב, סתם, זה הפשט של הגמרא, כן? הוד זה מלחמת מחנה ארנון. כן? נכון, למה? מה הקשר? זאת, אז שוב, אז אנחנו דיברנו על היופי במובן השמימי שלו, הכואב שלו, המיוחד שלו, כמו ראש של מלך, כמו דברים שהם לא פרקטיים אלא מיחותים, ואיך שהאיכות מקרינה ומשפיעה על כל המציאות כולה. נכון? זה דיברנו. ועוד זה איך הדבר הזה מתממש. איך היופי הזה הולך ויוצא לפועל. עכשיו, כשהיופי הזה מאיר, זו נקודה שהיא חשובה פה, הוא לא מאיר בצורה של כאילו דיבור. בצורה, אמרנו, לא, בשביל לדבר, בשביל דברים מעשיים, לא, כל מיני דברים, בשביל זה לא צריך אומנות. עוד זה סוג של, זה סוג, כמו יופי, זה סוג של הערה, שהיא מאוד איכותית, אבל, והיא מסבירה את המציאות, היא מקרינה למציאות, אבל היא לא באה בצורה של השכלה. אמרנו, כמו הבדל בין מנצח לבין המנכ״ל, כן? זאת אומרת, המנכ״ל הוא יודע לנהל, אבל אין לו, שוב פעם, אותו צריך שנהל. מנצח צריך בשביל להגיד משהו, אומן צריך בשביל להגיד פה איזה משהו, להעיר פה משהו שבעצם לא הייתי רואה אותו בלי האיכות הזאת שנאמרת פה, כן? וזה אני, עכשיו, זה מה שחשוב פה, שזה ככה, זה מה שרב אומר, שלמה אדם שמח? הוא שמח כשהוא רואה את, את ההוד הזה שיש במציאות. זאת אומרת, הוא לא רק משהו שמימי שיש, אלא הדבר השמימי הזה מאיר בתוך המציאות עצמה. אז המציאות עצמה עכשיו נראית באיכות, באיכות מופלאה, נכון? עכשיו, זה, ההוד הזה בעצם, הוא מסלק את המוקשים האלו. מכיוון שזה שיש לי הערה גבוהה, נגיד, עם ישראל היה, היה במדבר סיני. מדבר סיני זה, זה הקולונס. עוד יש דבר מעניין, שלך כתוב בסימן פנים, שהנשמות של דור מדבר, הם היו, זה הפעם היחידה שבכל ההיסטוריה של עם ישראל, שיהיו נשמות, נשמות של לאה ממש. ככה, כן, לאי קשורה תמיד ליופי, כשתדעו, תמיד לאי קשורה תמיד ליופי. דיברנו על זה. כמו יום הראשון של ראש השנה, שאז כאילו הקדוש הוא מולך, אז היופי מאיר פה. אז לכן, לכן כן, כן, אז לאה הייתה, הייתה היופי עצמו. אז בדור, במדבר, גם משה רבנו, אבל כל הדור הזה, ככה, בסמטים, היו כולם, הם כולם שונות של בני לאה, של, של לאה, לא של בני לאה. אגב, בני לאה עצמם, הם לא, הם לא, כאילו לא נשמות של לאה, הם יותר נשמות של רחל. אבל, אבל הנשמות של דור המדבר היו נשמות של בני אלה. אולי גם עכשיו בהיסטוריה, גם יש לך היסטוריה, גם כאן היו עוד דמויות כאלה. אולי גם היום יש, אבל אז זה היה ממש. אלו, עכשיו למה זה קשור? אז במדבר היינו מבחינת נס. לכן הם גם לא רצו להיכנס לארץ. הם לא היו שייכים לארץ. לא משנה כרגע למה זה היה ככה, אבל הם לא היו שייכים לארץ, דור המדבר. לכן הם גם לא נכנסו לארץ. ובכל זה גם חלק מהחטאים שלהם מוסברים ככה, לא משנה, אבל הם היו דור מאוד עליון, מאוד מאוד נשגב, מאוד ניסי. כך טוב, שהם היו דור, מדבר היה דור מאוד עליון, שמאוד מיוחד, מאוד מופלא, נכון? ככה, גם הרב מדבר על זה הרבה על הדור הזה. עכשיו, ועכשיו נכנסים לארץ, אז כל הדור הזה כבר מת. כל הדור הזה מת. מופיע פה עכשיו דור, כאילו מעשי יותר. וכשמגיעים לארץ ישראל, נכנסים לארץ, ארץ היא ארץ קונקרטית, ממשית. אז פה מתחילים כל הבעיות. בסדר, אז יש יופי שמימי, יש יופי עליון, אבל, אבל, אבל החיים עצמם, לכאורה, הם אפורים, נכון? הזכרנו את זה שיש, שיש כאילו פער כזה בין, השיר, בין היופי, כאילו יש מתח תמיד בין, יש משורים שדעים לתאר את זה, כן? את המתח הזה שיצומי עולם, כן? שיש בין, השיר, בין, ה, בין היופי שיש, לבין החיים המעשיים. החיים המעשיים תמיד כאילו ישחקו את היופי. תמיד ישחקו אותה, תמיד, תמיד, תמיד ימחקו את היופי, תמיד יפכו את היופי, נכון, את המציאות למכוערת. טוב, אז יש אי שם יופי, אבל במציאות עצמה זה לא ככה. בכל זה יש את המתח הזה בין, בין ה, בין ה, לא יודע, הייתי קורא לזה תיאוריה, אלא זה יותר הפנימיות. הפנימיות, המימד הנפלא שיש במציאות, המיוחד שיש במציאות, בין היום-יום, שהוא אפור, אפור ואומר בדיוק הפוך. אז זהו, אנחנו נכנסים לארץ. כשנכנסים לארץ, אז ככה האפור מופיע. הכרזה מדברית, נכון, שדור שהמרגלים, מזה הם הכי פחדו. כן, במדבר היה להם הכל. למדו תורה, לא היה להם בעיות של פרנסה, לא היה להם בעיות של קיום, הכל היה באופן ניסי, אז בשביל מה צריך את, את, את הכניסה הזאת לארץ? טוב, אז, אז יש יתרון בכניסה לארץ, חוזרים, מגיעים לחיים. אבל כמו שאמרנו, ארץ ישראל יש בה המון יסודות מתוקנים אבל של כנען. כלומר, המון, המון כוחות חיים אדירים, שבנוי על, על כן, מה שיש, מה נדים הזה חיים, עם בעיקר עם היצרים שלהם ועם השפלות שלהם. אז מגיעים לפה. פה לא מספיק היופי. פה מה שצריך זה גבורה הרבה יותר חזקה. כי אמרנו, עוד גבורה חזקה מאוד, גבורה מאוד תקיפה. אפילו אלימה כזאת, במובן של, של הנוכחות שלה. אבל, אבל, אבל יש לה את היכולת בנוכחות שלה לתאר את המקום, לתאר את המציאות. נגיד זה אולי בצורה כזאת, שהרבה פעמים אדם שוכח, נכון, שוכח מי הוא. עצם הידיעה במי הוא כבר עוזרת לו, כבר מהירה את הכל פה מחדש. כלומר, יש ביטוי כזה, אסא דקאי, בן חילפי, כן, הדס, שנמצאת בין קוצים, אז יוכל לשכוח את זה שהיא הדס. אז אסק, שמי ואסק קראו לי, כן, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, לא רק זה שהיא, בכל, היא צריכה לדעת שהיא הדס, כן, אז אסק דקה בחילפי שנמצאת בין קוצים, אסק שמי ואסק קראו לי, היא צריכה לדעת שהיא כזאת, צריכה לדעת, וכך גם צריך לקרוא לה, היא צריכה גם לקרוא לעצמה ככה. וזה מתקן, ככה הוא כותב בכמה קוראים, כן, זה דברים ידועים, זאת אומרת, האדם בנוי, אדם הוא ייצור תודעתי ותבוני. אם הוא יודע, אז הוא קיים. אם הוא לא יודע, לא קיים. זה לא רק אמירה של הפילוסוף הזה, זה שאני חושב סימן שאני קיים, אלא זה גם, זה יש בזה יסוד גם תורני מאוד חזק. כן, שאם אדם יודע, אילו ידיעתי ואיתי, זה ביטוי כזה, נכון, ביחס לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא, בסדר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא כמו, אבל מה שאנחנו כן, אם אנחנו יודעים, אנחנו כאלו. כמו שאנחנו בני אדם, נכון, אנחנו נבראים, הצלם הלוקים שלנו זה התבונה. הדיון שלנו הגדול שלנו זה התבונה. אם אנחנו יודעים, אנחנו קיימים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קיימים. אז בפה זה אותו דבר, זאת אומרת, ההוד הוא לא נלחם. כמו שיוצא, אין פה, היה פה מלחמה, נקרא מלחמות ארנון. איזה מלחמה הייתה פה? מי נלחם? אף אחד לא נלחם פה. אלא זה, אז זה לא נלחם, אז לא, אין פה, אז אין פה מאבק, מלחמה, ניצחון, אין. יש, אבל בכל זאת זה נמצא, בכל זאת, אלא ההוד, זה איך שהיופי קורן במציאות עצמה. כשהוא קורן במציאות עצמה, אז אדם יודע, כאילו שהוא יפה, אני לא חושב לך יופי פנימי, כי אדם יודע שיש פה יופי פנימי. והידיעה של יופי הפנימי, היא עצמה משנה, היא עצמה בונה, היא עצמה מעמידה את התופעה. כלומר, זה שאדם יודע שהוא הדס, אז כך קוראים לו, זה שמו וכך קוראים לו, אז זה מתקן אותו, זה מרפא אותו. זאת אומרת, שוב פעם, זה לא שהרב בא לומר שאין רע מסביב, יש רע, יש הרבה רע. אבל זה לא משנה, השאלה, מהי המודעות של האדם לעצמו? כן, אם הוא עצמו יודע שהוא טוב, בסדר, אם עצמו יודע שהוא חיובי, כן, אז הכל מואר באור הזה, הכל מואר באור החיובי הזה. כן, זה מה שהוא מסביר פה. זה מה שהוא מסביר פה. שמה שעוד, כן, עוד מלכות, כן, כתוב עוד מלכות, עוד מלכות יאמר על ההכרה של רומות, של רוממות. מה זה הוד מלכות? א', תשים לזה לא מלך, זה מלכות. כלומר, כאילו המלך נמצא בשורש, הוא היופי, הוא הפלא שיש פה, הוא דבר מופלא שיש פה. הוד המלכות, כאן מדברים פה על המלכות, על, בדיוק כמו שאומרים, אם יש ראש ממשלה, אז יש מדינה שעומד בראשה ראש ממשלה. אז המדינה נראית ככה, אם יש נשיא, אז המדינה נראית ככה. אם יש מלך, אז המציאות היא מלכות. אז המציאות עצמה היא כזאת, נכון? אז גם פה, הוד המלכות זה לא המלך, זה ההשלכה שלו על המציאות. יש לו השלכה או אין לו השלכה. אם יש לו השלכה, אז המציאות עצמה היא מופלאה, לא רק הוא מופלא, אלא גם המציאות עצמה מופלאה. אם יש פה כביכול כתר, אז גם המציאות עצמה, יש בה את התכונה הזאת של הכתר, נכון? זה המלכות. אז הוד המלכות זה איך שהמלכות נוכחת. עכשיו, שוב פעם, זה לא אומר שאין מלחמות מענקים, יכול להיות שיש, אבל השאלה, מה, כן, האם ה... כאילו, אם ה... סלם, בלמיש כזה, אם הריבון, אם הריבון נוכח פה. אם הוא נוכח פה, אם האיכות הזאת היא נוכחת, אז גם אם הכל חשוך מסביב, יש פה את האור הזה של היופי, נכון? אז זה מה שאומר פה, עוד המלכות, יאמר על ההכרה של רוממות, יאמר על ההכרה. יש פה הכרה. של מה? של רוממות שמכנעת כל מנגד. אף היא לא פגישה את התנגדות היותר קטנה. זאת אומרת, עכשיו זה דומה למלחמה הזאת, למה? מכאן שהם לא נלחמו. הם לא עשו שום דבר. אבל היופי זה של ארון הברית, של עננים, שהקיפו, זה מתחיל בארון הברית. שהוא ההופעה של הקדוש ברוך הוא, כן? והעננים שעוטפים את עם ישראל, מכוח, האור הזה, מכוח המהות הזאת. אז המהות הזאת, והעננים שעוטפים את עם ישראל, עוטפים את עם ישראל, כן? ומאירים את עם ישראל. אז אז כאילו המציאות משתנה בהתאם לזה, נכון? המציאות מוארת באור של התופעה הזאת, בלי שאדם שם לב לזה אפילו. אם היופי הפנימי קורן החוצה, כל החוצה הפנימי הוא קורן בממשות, כאילו בפרקטיקה, בחיי היומיום, לא כמו שאותו משורר או מחזאי כאילו אמר, כן, שזה יש פער. לא, אין פער. זה מאוד דומה לנצרות, נכון, שהפרידה בין מלכות שמיים ובין מלכות הארץ, כן, הפרידה בין שתי המלכויות. פה אין, פה זה אחדות אחת. אז גם החיים עצמם, הכי פשוטים, הכי, אולי אפילו יצריים ושליליים, מה שנקרא בדרך כלל שלילי, כן, ההוד הזה, כן, הופך אותו לטוב, נכון, הופך אותו יש אולי עוד דבר, חשוב להגיד את זה, וזה ש... יש שני סוגים של צדיקים. צדיק אחד שהוא נקרא מברר בירורים. מברר בירורים זה אדם שמגיד יש פה הרבה טוב, יש פה דבר מבולבל. אז הוא לוקח את הטוב וזרק את הרע, נכון? אין כאן מברר בירורים. הם מבררים מה טוב ומה רע. יש צדיקים שהם הרבה יותר גדולים, והם כאילו מעלים את הכל. הם מעלים את הכל בזה שהם פשוט חיים את הכל בהערה המקורית שלהם. אם אדם חי, אז לא צריך לברר. אלא יש דברים שאי אפשר לברר אותם דרך אגב. זאת אומרת, יש מקומות ששני הצדיקים יכולים להיות ביחד. יש דברים שאי אפשר יותר לברר. בכיוון שזה רע. כמו נגיד אגואיזם. כמו למשל, כן, כל דברים כאלה, כן, אהבה עצמית גסה. אבל יש צדיקים שפשוט יכולים לחיות את זה. ואז הם מתקנים את זה, אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, הרחוד, הוא לא נלחם, הוא לא נאבק, הוא פשוט מאיר את הכל בהערה של היופי. אז הכל מקבל, הכל מקבל את היופי, כן? גם הדברים לכאורה הכי שפילים, כן? הכי נמוכים, כן? הם יכולים להפך ליפים, אם יש לך את התכונה הזאת שלו, כן? כן, דיברנו על זה שיש פה, בגמרא יש פה הרבה סוגיות, תגיד, על ה, כן, על החיים המכוערים של הבן אדם. כן, יש, כן, שאלה אפשר לתקן אותם, איך מתקנים למי שממש ממש רעים, ממש ממש שפילים. אפשר ללמוד שם על עוד תורה, ואפשר לעשות שם כוונות, ואפשר לעשות שם שום דבר. מה אפשר לעשות? איך אפשר להציל את המקום הנמוך הזה, ולרומם את זה ולהפוך את זה למשהו חיובי. אי אפשר, נכון? דיברנו על זה שהחילה היא בעייתית, וחיישות זה בעייתי, והכי בעייתי זה כשאדם צריך לעשות את הצרכים שלו. ואיך מתקנים את זה? אז יש דברים שאפשר לעשות כוונות. בחילה, בחיישות, אבל בצרכים אי אפשר. איך אפשר לתקן כזה דבר? אז יש. בזה שהיופי מאיר את הכל. כן, אפשר, היופי יכול להאיר בכל מקום. יכול להאיר בכל מקום, אפילו המקום הכי מסובך, הכי קשה, הכי מכוער. אפשר להפוך את האדם, כן, גם מקומות הכי מסובכים, להוציא אותו כאילו מהחזיריות שלו, מהגסות שלו, ולהפוך אותו, נכון, לסוג של, לא יודע, מלאך, זו מילה טובה, אבל של ההוד הזה. זה הפשט שהיא מכנעת כל מנגד. אבל לא פגישת התנגדות יותר קטעה. זה נקודה חשובה פה. אין פה מלחמה. אין פה מאבק. אין פה אימות. אלא הכל מקבל את האיכות. הכל מקבל את המשמעות המקורית. אין פה זה משמעות. אף לא פגישת התנגדות יותר קטנה. כי אם המנגד מקדים להיות מתבטל, לפני שהאיש הזה בכלל שם לב, לפני ששים לב לזה, זה כבר קורה, כי אם המנגד מקדים להיות מתבטל לפני העוד, עכשיו מקדים הכוונה כאן, עוד לפני שאתה מלחם איתו, הוא כבר מקבל את הוא רואה את היופי שיש פה, נכון? זה עכשיו, כי המנגד מקדים להיות מתבטל לפני הרוד השפוך הכיסא מחות. זה המלחמות החלה ארנון, הייתה מצוינת בזה שהיא לא פגשה כלל בישראל, כי לא היה פה שום אימות פיזי, ממשי. ובלעדי ידיעתם, הוא שר הכוח העומד לבלה להם. כן? זה כמו מה שמענו, שאין בעל הנס יודע, מכיר בנס. כן? למה כאן שזה... כמו שאדם מיוחד, הוא אפילו לא שם לב שהוא מיוחד, נכון? אז גם פה, התכונה הזאת היא לא באה מצד התמתות, אלא היא באה מצד השפעה. וההשפעה הזאת היא, כן, מדי ידיעתם מוסר כוח עומד לבלה להם. וזה עוד המשך מאוד שם השם הנקרא לעם קרוב. מה שחשוב פה, שנראה לי שמה שאני רוצה להגיד פה, בקשר שאנחנו דנים עליו, של ההספרגוס, זה ש... חיי היום עצמם יכולים להיות מוארים באור הזה. אז זה אור טבעי, זה לא אור שכלי, זה לא אור של מאבק, של מלחמות, של למדנות. כן, זה אור רגשי כזה, נכון? אור רגשי שמקרין את האיכותיות שלו ביום יום. הוא מקרין את האיכותיות שלו בכל רגע ורגע. כן, ו... והמציאות כאילו מושפעת מהנוכחות הזאת, כן, כן, זהו. זה מקור אחד.
האם יש עוד, סליחה, איזושהי דוגמה למשל, כמו קרב שלא היה קרב במחלי ארנון, האם יש עוד דוגמה להוד הזה, שלא בחיי היומיום שאנחנו צריכים לראות איפה זה בא לידי ביטוי, אלא משהו באמת, האם
קריאת ים סוף
הייתה
עוד,
האם...
לא, קריאת
ים סוף
לא הייתה
עוד. אז זהו, האם יש...
קריאת ים סוף היה, היה שם, ראו את הכל.
ראו, אז האם יש...
אם כבר קריאת ים סוף הייתה שייכת ליופי, אבל... כן. אולי נראה עוד מקומות שמי הרב מדבר על ההוד, בסדר? ויותר יהיה מובן, בסדר?
ונראה לי כל החיים שלנו, יש מלא ניסים
נסתרים,
כאילו
של טבע,
זה
מאוד נכון,
לא?
כן, אבל שוב פעם, בתנאי, כן, אבל הוא לא מתכוון פה לנס מובן הזה, הוא מתכוון ל... בסדר, נכון, אבל הוא מתכוון...
כאילו דברים
מסתברים. לא, הוא מתכוון לומר ש... הוא מתכוון לומר שהחיים... כן. בואו נראה עוד מקורות, בסדר? ואז נראה את זה. נראה עוד מקור, אני לא יודע אם יש לכם את העניין לי שלא, שבאותו מקור, שבאותו מקור יש עוד סעיף אחד, לא יודע אם זה בדיוק צריכים סעיפים, כתוב סעיפים?
כן,
יש פה עוד ישראל
פרק. לא, אין לפני כן שין י' ד'? שין
י' ד', יש.
אז בואו נראה את שין ד', בסדר? זה עוד, כן, זה... עוד פעם, דרשה על המשפטים, אלו בנצח זה ירושלים, והרוד זה בין בית המקדש. אז גם פה יש, עוד דבר, אני רוצה להגיד, אתם יודעים שהרוד ונצח הם כמו, רגליים. כן? זאת אומרת, איך שהאלוקות עומדת במציאות. זה, כן, תכונות, שוב פעם, פרקטיות חזקות, איתנות, שמצאות. אז אחד זה נצח, אחד זה הרוד. אתם יודעים, הכניסה לבית המקדש, בית ראשון היו שני עמודים, חים ובועז. גם כן, נצח אחד היה הוד. אז גם פה יש את זה. הם תמיד זוג, נצח ועוד הם זוג. זוג של יכולת מימוש. זה שתי דרכים לממש את האיכות האלוקית. אז הנצח זה מלחמה, צריך לנצח. זה מאבק, זה אומר פה ככה, תכונת עמדתם, תכונת עמדתם שישראל היא מושלם ביותם ממולט בעוז מלכותם. באופן ראוי להם להתעלות כפי ערכם את עורם גדול וקדוש, עם חכם ונבון כשהם לעצמם. יש פה דבר, סתם עוד דבר במשפט חשוב, איפה עם ישראל הוא שלם? עם ישראל הוא שלם בגלות, שכולם יודעים ירא שמיים ולומדים תורה, עם ישראל שלם דווקא בארץ. אז קודם כל, ודאי בארץ. עם ישראל הוא שלם כשהוא, כאילו עם אחר שולט בו? לא, עם ישראל הוא שלם כשהוא שולט בעצמו, נכון? כלומר, יש אידיאל אלוקי זה שאנחנו פה בארץ, יש אידיאל אלוקי בזה שאנחנו ריבונים על עצמנו, כן? למרות שאנחנו לכאורה מנותקים מהאנושות. מה פשוט מנותקים? אנחנו עם, אנחנו לא חיים בגלות, כי היינו בגלות היינו מעורים בהם. כשהיינו בגלות היינו כמו איזו כנסייה מופשטת כזאת, שכל האנושות ראתה אותנו והכיר אותנו. פה אנחנו חיים בארץ. כן, אז אני מדגיש את זה בהמון מקומות, שהלאומיות הישראלית היא ערך עצום, היא ערך אלוקי. בעיקר שאנחנו עם, אנחנו מהות ואישות ריבונית ועצמאית. אז זה גם מה שאומר גם פה. תכונת עמדתם שישראל היא מושלמת, איפה? בזה שיש לנו ישיבות? אולי. אבל לא, הוא רוצה להגיד פה, ביותם ממולד בעוז מלכותם. שוב פעם, מלכות היא הנקודה החשובה פה. זה שיש מלך, יש הופעה מלכותית. כן? זה שעם ישראל הוא נוכח פה במציאות כחטיבה היסטורית. לא, למה, אולי נענו זה כך, לא, לא יודע איך אתם, איך אתם קשימות את המשפטים שאני אומר אותם עכשיו, אבל יש בזה חידוש כזה שעיקר זה עבודת השם. אז שמחפשים עבודת השם, מה זה קשור? אז כאילו הרב רוצה לומר בסדר, עבודת השם היא חשובה. כל אחד אחד באופן אישי זה חשוב. אבל זה לא עיקר, זה לא עיקר שלמות של הופעת הקדוש הוא בעולם. עיקר שלמות של הופעת הקדוש הוא בעולם זה מת האומה הישראלית. זה לכל אחד הדברים החשובים של הרב הצל. כן, שיותר מה שיש עבודת השם פרטית, יש עבודת השם אמיתית, עבודת השם של האומה. אני יודע שיש פה עם ריבון. יש לו בית המקדש, יש לו נביאים, יש לו כהנים, יש לו גם תלמידי חכמים, יש לו גם אנשים שעובדים את השם. אבל בכל זאת יש פה חטיבה, כן, הרב היה בעד, מאוד החזיק מהמושג שנקרא היסטוריה, ומהנוכחות שלנו פה בהיסטוריה, בממשות. זה לא איזו אחיזת עיניים, העולם הזה, וצריך בעצם לברוח ממנו לעולמות עליונים. בלי, למנך יש צדיקים בלי רגליים, בלי ידיים, בלי, הרב לא יכול, כאילו הרב לא קיבל את זה, לא היה נגד הדבר הזה. יש מקומות שהוא מדבר על צדיקים שהם נכים. מבחינתו זה דבר שלילי. צדיק צריך להיות, צדיק זה הופעה של הקדוש בעולם. היא שלמה, והיא צריכה להיות מלאה. והמילוי שלה זה מה שמדגיש פה, זה שיש פה עם. עד כדי כך, שיש באחד, כשהוא מסביר את המחלוקת של הלל ושמאי לגבי חנוכה, אז הוא אומר, יש שם כאילו מחלוקת כפולה, לא משנה, אבל אחד השאלות שהוא שואל, מה יותר חשוב מבחינה חינוכית, פשוטה, להדגיש את הצד התורני או להדגיש את הצד הלאומי? אז הוא אומר, יש להדגיש את הצד הלאומי יותר חשוב. מאוד חשוב גם הצד התורני, בסדר, אבל אם זה בא לחשבון התכונה הלאומית, אז הוא אומר, זה יותר גרוע. מכאן שהתורה היא לא לימוד, היא גם לימוד. התורה היא חיים. בחיים, לא דווקא של דמות פרטית, זה גם למות עולם יש הרבה דתיים, אלא של השכינה ששורה פה, בתוך השכינה פה במציאות, השכינה קשורה תמיד לכלל ישראל. אף לא קשורה לאדם פרטי, אדם פרטי יכול להיות, לקבל ממנה, אבל השכינה זה האומה הישראלית, זה כנסת ישראל, נכון? היא שייכת לה, היא קיבלה את התורה, היא קיבלה את הציווי לארץ ישראל. יש כאלה יהודים שאומרים, הם יישארו ביש גם ברשות הפלסטינאית. משהו שהוא קצת מעוות, מכאן שאנחנו לא באנו פה כדמיות פרטיות, אנחנו לא נחזים פה בארץ, אנחנו נחזים פה בארץ כאומה. אם אנחנו לא אומה, אנחנו לא אישות היסטורית, שהיא זאת שטובעת את הריבונות שלה פה על הארץ, והיא זאת שגם מממשת אותה, והיא זאת ש... אז השכינה, אז אין פה שכינה. אז זה, בסדר, אז יש פה אדם דתי, אבל גם אחמד הוא דתי וגם איבן הוא דתי. זה לא חידוש. החידוש הוא, זה מה שמצרים לומר פה, שתכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת ביותם ממולה ועוז מלכותם. כן, זה שלימות של עם ישראל, שיש לו מלכות. יש לו מלכות. אבל ועוד דבר אחד, באופן ראוי להם להתעלות כפי ערכה בתור עם גדול. בקדוש עם חכם ונבון, בזה הוא מכליל גם את המדע ואת הכל, נכון, עם חכם ונבון זה ככה כתוב חז"ל, זה הידע האסטרונומי שלהם. כן, זאת אומרת, כן, עם כמו כל העמים, באותו מקום בדיוק שבו כל עם אחר נמצא, ככה גם עם ישראל נמצא. נכון, אצלנו זה אלוקי, ואצלם זה אנושי, אבל זה באותו מקום בדיוק, אותם עקרונות יש. אז כמו שלהם יש מדע, גם לא יש מדע. כמו שלהם יש, יחסים ואלוהים, גם לנו יש. אותו דבר בדיוק, וזה אלוקי. זה לכו השרת השכינה. זה לכו ההופעת הקדוש בצורה מלאה. זה שיש לנו הרבה דתיים בתוכנו, חשוב, זה טוב. אבל לא זה האידיאל. האידיאל הוא שהאומה כאומה, האישות הזאת, ההיסטורית הזאת, היא תהיה, כן, היא נוכחת פה, כן. אצל הרב כנסת ישראל היא היסטורית, היא פה. יש צדיקים שצלם כנסת ישראל היא מעבר לים, היא בשמיים. משהו שמימי כזה. אצל הרב היא חייבת להיות ממשות, היא ההיסטוריה שלנו, היא אנחנו. זה דרך כלל הדבר, הדרך הכדאה להסביר איך אנשים חילונים וציונים, כן, שמלו פה את המדינה, כאילו הרב ראה בהם משהו גדול. הוא ראה בהם משהו גדול כאן שלוחר הם פושעים. הם טוב, הם טובים שרזור בתשובה, אבל הם לא בעלי ערך עצמי. אבל כן, שוב, אבל הרב רואה את, הוא אומר אחר, הוא אומר שסגולת ישראל, שזה השכינה, היא הופעה של הקדוש בעולם, היא מופיעה בטבע של עם ישראל. אז גם יהודים שהם לא בהכרח דתיים, אבל הם נמני, אבל הם כאילו עומדים בחזית של הקיום הישראלי, של הקמת פה העם הזה, הגדול הזה, אז הם נותנים חלק בתופעה הזאת לא פחות. עכשיו, יכול להיות שבנצח פחות, שהנצח זה קשור, נצח, זה קשור לתודעות ולאידיאולוגיות, ולמלחמות ולמאבקים. יכול להיות שפה פחות, אבל בהוד בוודאי שכן. ששוב פעם, הוד זה לא, זה לא, זה, גם אדם לא מכיר את הנס שבתוכו, אבל זה הטבע שלו. זה הטבע שלו, אז גם כן, זה, נכון, זה היופי, זה מהיר בתוכו. אז זה מה שהוא רוצה לומר פה, שהשלמות של עם ישראל היא בתור עם, ולא בתור אנשים פרטיים. אנשים פרטיים הם חלק מהדבר הזה, הם לא הדבר עצמו. חשוב, לא יודעת, זה אחד, פעם, אני לא יודע, היום כבר לא אומרים את זה, פעם אמרו את זה, שלפני שאתה הולך להיות כלל ישראלי, תהיה בן אדם, אתה חושב באופן פרטי, אבל לצרם זה הפוך, קודם כל תהיה כלל ישראלי, ואז אתה יכול להיות גם אדם פרטי, מכאן שכל הצדקות שלנו, כל העירת שמיים שלנו באה מצד שאנחנו חלק מהאומה הזאת, זה לא פריבילגיה, זה לא כאילו יש, קודם כל תהיה יהודי עובד השם פרטי, דתי, חרדי, ירא שמיים, תמיד חכם, ואחרי זה תהיה שייך לכלל ישראל. לא, אלא, כאילו זה איזה מין מעלה גדולה. איזשהו חסידות. לא, זה לא חסידות. זה דבר הכי פשוט, זה להיות חלק מהאישות ההיסטורית הזאת. כשהקדוש הוא לא מתגלה בפרטים, הקדוש הוא מתגלה בשכינה. והשכינה היא המלכות שלו. המלכות שלו זה עם. אני לא שומע פה, המלכות שלו היא, כן, היא בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפיר קם את עם גדול וקדוש.
אבל בשביל זה אתה חייב לראות שהחיים הם
אלוקיים. כן, בסדר. אבל...
חייב להיות שתמיד הישראלים, כאילו המלכות, כאילו
האומה
הישראלית
תופיע
באלוקות שלה.
כן, אבל... בשביל זה...
צריך להיות הרב, כדי לראות.
לא, נכון, קודם כל זה נכון, זה צריך להיות הרב שלו את זה, אבל קודם כל זה אישות. זה אישות וזאת מציאות, וזה לא... הייתי אומר, זה לא וולונטרי. כך לא שהוא מתגלה בעולם. לא שהוא מתגלה בעולם בהיסטוריה הזאת. בדיוק כמו שהוא מתגלה, כן, קודם כל כך הוא מתגלה, בסדר? זאת השאלה איך הוא מתגלה, ואחרי זה אפשר להתחיל להבין את זה ולחיות ככה, זו שאלה תורנית, זה מחלוקת, יש פה כאילו, לא יודע מחלוקת, יש פה כביכול מאבק בין הרב לבין הרבה מגדולי ישראל, כן? שדיברו בעיקר על עבודת השם פרטית, זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם, לא יודעים לחב"ד, יש כזה מושג שנקרא אומה ישראלית. יש פה הרבה בני אדם שעובדים את השם, או שכן או שלא. יש אישות רוחנית שנקראת כנסת ישראל. הדמויות הפרטיות פה, כל אחד ואחד צריכים לדעת אותו באופן אישי. אז הרב אומר לא נכון. יש פה אומה אלוקית. וזה לא משנה בכלל מה פלוני אלמוני, איך הוא מרגיש. איך פלוני אלמוני עובד את השם. לכן הרב מדבר על זה, הציונות, זה לא אכפת לו, לא אכפת לו מה אנשים אומרים. זה כמו, יש כלל כזה, לא ראיתי אינה, לא ראיתי אינה ראיה. ואדם אומר, אני לא ראיתי, בא להעיד לבית משפט, לא ראיתי. הוא אומר, תשמע, זה שלא ראית, אתה לא אומר לי כלום. טוב גם פה, זאת אומרת, זאת אומרת, הוא אומר, כן, הוא אומר, לא, אני מכיר משהו אחר, אני מכיר חטיבה היסטורית שנקראת עם ישראל, ושם השכינה נמצאת. כן, וזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, זה כאילו ה... אולי הוויכוח הכי גדול של הרב עם, ה... עם החרדיות, כן? לא, זה לא, לא כולם, יש ביניהם גם כאלו, ש... כמו הרב, זאת אומרת, שגם כן, זאת אומרת, רב יהודה הלוי, המהר"ל, אבל הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, כל הזרם הזה, זה הנקודה העיקרית אצלו, האומה הישראלית. כן? השכינה נמצאת, הקדוש שהוא נמצא בחיים של עם ישראל.
זאת אומרת שאין
קיום
בעצם
לישות
הזאת כמשהו חילוני?
כן, אין, היא לא חילונית.
היא לא חילונית.
לא, לכן אומר הרב, כשהיא באה, כך אומר הרב, שהם באים לבנות את המדינה, מחפשים שפה, מחפשים קשר ארץ, הוא אומר, זה לא כך מעניין אותי מה האידיאולוגיות שלהם. זה, כן, מבחינת האמת, זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, כן? כן, זה ה... כן, נגיד, כל הנושא של מה שנקרא שלושת השבועות שעשו לעלות לארץ, אז הוא אומר, ברגע שהאומה הישראלית נמצאת פה, אז אין יותר שבועות. זאת אומרת, השבועות באו לתאר זה שעם ישראל מרגיש את הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא. זהו, נגמר. עם ישראל פה. אז זה לא מעניין בכלל מה האנשים בתוכה... עוד אני רוצה להסביר משהו שלב, אבל קודם כל השלב הזה הוא חשוב מאוד. כלומר, הוא לא מסתכל בכלל במה האידיאולוגיה של בני אדם. אלא הארץ זה משהו עובדתי. זה כמו שאדם נולד. אז הוא לא יודע אם הוא יודע להסביר כמה אנשים יודעים להסביר מי הם ומה הם. גם כשמבוגרים. נכון? אבל ודאי כשהם ילדים קטנים. ככה גם פה, יש פה לידה חדשה של מלכות, היא הופיעה מחדש פה בארץ. זה לא כך משנה מה אנשים מסבירים. משנה מה האישות הזאת, מה המהות שלה.
זה נשמע שאנחנו מאוד סגולים, וכאילו אין...
קודם כל נכון, אני נשמע מאוד מאוד סגולים, נכון, אני מסכים איתך לגמרי. אין שום דבר אחר חוץ מסגולת ישראל, נכון. בדיוק ככה. בדיוק ככה, זאת אומרת, בדיוק ככה. זאת אומרת, הוא לא שואל אף אחד, כמו שהוא ברא את האברסט בגובה של כך וכך מטרים, כמעט שאלה, כן, כך הוא גם ברא, ככה עם ישראל, זה יש פה אישות. יש פה אישות, אישות סגולית, וזה לא קשור לשום דבר אחר, נכון, בדיוק ככה, לא קשור לכלום. קשור לזה שזאת האומה הישראלית. זאת האומה הישראלית, יש מקום, אתם יודעים, רבי יהודה הלוי אומר שיש חמישה מינים, נכון? יש דומם, צומח, חי מדבר ומנבא. הרבי אומר שזה ודאי לפחות ככה. אבל בעצם יש שני מינים. יש מין שמתחיל באבולוציה, דומם, צומח, חי מדבר, ויש מין שנברא אחרת לגמרי, וזה מין זה עם ישראל שבונו אחרת לגמרי, נכון, בדיוק ככה. כל הסוגיה שלנו של האספרגוס באה את הנקודה הזאת להסביר. התחלנו, אבל לא ככה, רציתי לסיים את זה, את ההבדל בין מלאך, אמרתכם שיש בין מלאך המוות לבין סורר שיער פנים, הם מדברים אותם מדרגות, אבל מדרגה התחתונה, כל אחד קורא לזה אחרת. הוא אומר, אל תלך אחרי נשים בשעת הלוויה, הוא אומר, תזיר את האספרגוס למי שנתן. כלומר, נכון, החילוק בין, יש פה חילוק מוחלט בין שתי כאילו הוויות. בין הוויה שהיא סגולית, נכון, מפורש ככה. ויש, זה כמו, והוויה שהיא לא סגולית. נכון, בדיוק ככה. יש הוויה לא סגולית, היא מפחדת מהמוות. היא מלאת חרד, כן, והוויה הישראלית, אז היא לא מפחדת מהמוות. כן, נכון, בדיוק ככה. זה כמו אדם שיש לו כישרון, לאדם שאין לו כישרון. בדיוק ככה, חריף מאוד, מאוד חריף. לעם ישראל יש כישרון אלוקי. ואף יהודי, לא משנה כמה דתיות יש לו, אף יהודי, זה לא בא ממנו. זה לא בא ממנו, זה לא, זה בא מהקדוש, מכנסת ישראל. כל מה שיש בנו, כל המעלות שיש בנו, הם באים מהתכונה הזאת. התכונה הזאת. עכשיו, אז זה קודם כל. נכון, בדיוק מה שרוצה לומר פה. זאת אומרת, יש פה, השלמות של עם ישראל זו אומה. אומה היסטורית שנמצאת פה, ולא דבר אחר. עכשיו, תגידו אם ככה זה הכל סגולי, אז קודם כל נכון, הכל סגולי. אבל אני אגיד משהו אחר, אני אגיד שמי שאין לו כישרון, אז אין לו כלום. אז גם הוא יתאמץ כל היום, הוא לא יגיע לאף מקום. אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד תודה לזה שזה הכל סגולי. שמכוח הסגולה הזאת יש עכשיו פשוט לעשות משהו. זאת אומרת, אין טעם לעשות כלום אם אין פה כישרונות. אז נכון, אז לעם ישראל יש את הכישרון. כישרון להיות עם אלוקי. זה התכונות שלנו. יש לנו תכונה להיות, אז הפעם, יש לנו תכונה להיות אלוקים. תגיד, יצרה כזאת, כלומר, יש את הראש ממשלה של, אפשר ללמוד ממנו, מגוי הזה, ראש ממשלה של קנדה. אז הוא אוהב ישראל גדול, מאוד גדול. הוא והשרים שלו, שר החוץ שלו, אוהב ישראל גדול. וקראתי פעם מאמרים שלו, אז הוא אומר, כמו שבגלות, תמיד, כמו שתמיד, פעם שמים תמיד את היהודי, היום שמים את מדינת, את העם היהודי. כן, מדינת ישראל, כן, נכון? זאת אומרת, אנחנו שדרגנו את המציאות של עם ישראל. היינו בגלות הרבה בני אדם פרטיים, גם אז היינו אומה, דרך אגב, גם אז היינו אומה. אבל יותר בלעת הפרטיות שלנו, נכון? ועכשיו זה עבר פה למדינה הזאת. המדינה הזאת היא הופעה אלוקית, היא הגילוי של הקדוש הוא בעולם, ולא פלוני אלמוני, ולא פלוני אלמוני, עם כל הכבוד לכולם, לא עם הגילוי של הקדוש, הגילוי של הקדוש הוא זה האומה הזאת. עכשיו, יש לזה יתרון עצום, מכיוון שכדאי, הרב אומר שאשרי אדם שעושה את עצמו שירה עם גבי כנסת ישראל. למה? בגלל שמכוח הכישרון הזה, אדם יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. יש את הבדיחה הזאת, נכון, כשבאו ליהודי הזה, אמרו לו, נשכנות להתנצר, אז הוא שאל את זה שבא נצאתי, לאיזה מדרגה, מה אני יכול להגיע? אז הוא אמר לו, תוכל להיות, קרי הכי הרבה, תוכל להיות אפיפיור. אז הוא אמר לו, טוב, בסדר, זה מעדיף להיות יהודי. כשיהודי אני יכול להיות אל. יכול להיות אל, נכון? זאת אומרת, יש לנו, זה לא מעלה של אף אחד באופן פרטי. אף אחד באופן פרטי לא יכול להיות אל. אבל האומה הזאת נותנת לבן אדם להיות אל. זה מה ש... כן, נותנת לאדם תשעות להיות אל, נכון? אמרתי, לוקים אתן ובני מקורכם. אז זה לא בגלל שפלוני הוא חמוד. יש הרבה חמודים גם בעולם. אלא שיש פה אישות אלוקית. והאישות האלוקית הזאת, נכון, זה רק סגולי. זה רק בא, אבל עם כוח זה אפשר לעשות משהו. בלי זה, זה הכל חוכא ואטלולא. מכאן שאומות העולם, או רוב הדתיים בעולם, סתם מילים. זה סתם חוויה. אין לזה שום משמעות אחרת. ומכוח הצד הסגולי הזה, יש לנו את כל מה שיש לנו. יש לנו את היכולות להיות הכל. כן, לכן זה לא חוסם את עבודת השם הפרטית, אז הוא נותן את המשמעות לעבודת השם הפרטית. אין טעם לכלום אם אין מציאות כזאת. והמציאות הזאת היא כנסת ישראל, היא אומה ישראלית, היא המלכות של הקדוש פה בעולם. זאת אומרת, מכוח זה יש אפשרות לעשות הרבה דברים, ובלי זה אין אפשר לעשות שום דבר. אפשר לעשות כלום. זהו, לכן אני רוצה שגיד, נראה לי על פניו, אתם יודעים, כאילו הגאון מבין, סתם, זו דוגמה, אני מבין את זה כדוגמה, תמיד, הגאון מבין, היה סגור בחדר שלו. אף אחד כמעט לא ראה אותו. וככה גם אומרים שהיה שם, שכאילו, היה התנסות על יהודי הפשוט, והיה ריחוק, יכול להיות, היסטוריות, יכול להיות שזה נכון. אבל כאילו החסידות היא מתארת אהבה וחום, וזה נכון. אבל בעצם זה לא נכון, זה הפוך. מי שמכיר את הספרים האלו מבפנים, אז זה בדיוק הפוך. כן, דווקא הגאון מבין השק סגור בתוך עצמו, הוא הרבה יותר, הוא כמו הרב, זאת אומרת, הוא הרבה יותר קשור לסגולת ישראל. אז האהבה שלו ליהודי הפשוט היא הרבה יותר גדולה מאהבה של חסידות ליהודי הפשוט.
ולכאורה זה לא
בא
לידי ביטוי.
זה כן בא לידי ביטוי. אני אגיד לך במה זה בא לידי ביטוי. כשפותחים את הספר התניא, אז בהתחלה, אז דבר ראשון זה שיש לאדם נפש, שתי נפשות. אחד נפש אלוקית, אחד נפש בעמית. עכשיו, חוץ מלאי לעשרה אנשים, 100 איש, בסדר? בדור נגיד, אני חושב שאני מגזים, אולי אחד, לכולם יש נפש בעמית. עכשיו, אפשר לא בן אדם כזה, אבל אתה מבינה איזה סוג של אהבה זה? זה מין רחמים כאלו.
אבל יש לו את החלק, יהיה לו כמו ממה.
לא, החלק לא כבר, אני אצטער. אני אצטער, כדאי ללמוד את זה עוד פעם את הפרק הזה. חלק לא כמו ממה, לא מהיר בתוך הבן אדם, בסדר? מה שאין בתוך האדם זה נפש הבעמית שלו. חוץ מהנש... הצדיק יכול להעיר, אבל היהודי הפשוט, מה שמהיר בו זה הנפש, הנפש הבעמית שבתוכו. זה מה שיש בו. יש בנו אינפנטיל שיושב לנו בראש, והוא מנהל אותנו. כמו פסיכולוגיה, אותו דבר. יש פרויד בחול, ויש אותו דבר בקודש. בקודש יש לנו נפש בעמית, והיא שולטת בנו. לכן, לא רק הציונים הם כלום, הם קליפה. גם הדתיים הם חודש עם קליפה. בגלל שסיטרה, יש אינפנטים, מנהל להם את הראש, הם חושבים שהם חכמים, והם זה, לא כלום. יש, רק אפשר לסמוך על דבר אחד, זה על צדיק. חוץ בנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד. וגם כן, עיקר הלימוד זה נסתר, ו... למדת זאת, בדיוק עכשיו למדתי עם נפש החיים. דבר ראשון, שאדם נראה בצלם אלוקים. מה זה שאומר שאדם נראה בצלם אלוקים? אדם דומה לקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש הוא, נכון, אז יש הבדילים. הקדוש ברוך הוא הופך, הוא נותן את היש ואת המציאות של הדבר. בדיוק, למשל זה נמצא גם בתניה. אבל בתניה זה בא לומר שכל מה שאתה רואה זה אחיזת עיניים. אתה חושב שזה שולחן, זה לא שולחן, זה שם הוויה. אתה לא רואה את זה, זה הבעיה שלך שאתה לא רואה. כשאתה שרוע, אתה שרוע בסית האחר. אז אתה לא רואה. והנפש חיים היה בדיוק הפוך. אומר בדיוק הפוך. כדור שהוא נותן, הופך את הכל מאפס ליש, נכון. אבל נתן לך את האפשרות להיות דומה לו, וזה ליצור ולהשתמש בדברים האלו. אז נפש חיים מאמין בן אדם. אז מה יותר חשוב? זה שאני מחבק את הבן אדם, יבוא כרדיו ואומר לו, וואי, אתה מתוק. אבל בעצם אני יודע בפנים שאתה כלום. ורק אני אומר לך שאתה מתוק, אני אומר לך מתוק כדי לקרב אותך. כתוב זה שפורש. כן, נכון, את האהבה, אהבה זה לרחוק. וצריך לסנוע את אחי, את האח. מכיוון שהאח, אני יכול לקרב, אבל אתה קרוב. חוץ מביטוי שאם אין לי משהו אחר להגיד לו. כן, לא נגיע שיש פרסום על הרשב, שישב בסוכות. והתחיל... יגידו בן אדם, תשמע, אתה אחרי המיטה כזאת וככה וככה. אז ישבו שם אנשים וצחקו, אז אני אומר, תתחיל לטפל בכם. ואז גם אותם הוא שחט שם את כולם. עכשיו, זה דבר כזה לא היה קורה אצל תלמידי הגר"א. לא היה קורה דבר כזה. כשאדם נראה בצלם אלוקים. ואני מאמין בך, יש לך יכולות. נכון, אתה גם, נכון, זה שיש, נכון, יש רע. אבל אפשר ללחם ברע, אפשר להיאבק ברע. לדעתי, אני פעם הייתי באיזו ישיבה אחת, למדתי בישיבה אחת, ואני אפילו לא שמתי לב לזה, אחר כך בא לבן אדם אחד ואמר לי, השתמשת פה יותר מדי במילים אחריות. עכשיו, זו ישיבה עם השפעה חסידית מאוד חזקה, שאמרתי את זה. כן? ואפילו לא שמתי לב שכל זה השתמשת במילה אחריות, אבל נכון. נכון? הרב, כל תלמידי הגר"א, אחריות יש לבן אדם. למי אתה נותן אחריות? למי שאתה מאמין בו. כשאתה לא מאמין בבן אדם ולא בעצמך, אז אתה לא נותן אחריות. אז אתה צריך שיהיה לך פעות כדי לסחוב אותך החוצה מהמקום שבו אתה נמצא, מהגנום שלך. אתה צריך קרש הצלה, אתה צריך המון דברים, כדי שיעזרו לך. אין לך שום יכולת לעשות כלום. כלום. אז בוודאי שאין ציונות. אז מה זה ציונות? מה?
זה מה שמודד אנשים שלא צריכים לעשות כלום.
נכון. ואז מה זה ציונות? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לקחת את השור בקרניו, לקחת את ההיסטוריה בידיים, להתחיל לעשות, להגיד אני הגאולה, אני הדבר, איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הדבר הכי רע שיכול להיות. אז זהו, אז להיות ציוני פשוט, שבא פה לארץ ומייבש פה ביצות, זה אמון בבן אדם. שסוף זה אדם מתחיל להאמין בעצמו, שיכול לעשות דברים, יכול לשנות את ההיסטוריה, יכול לצאת, הוא לא צריך לחכות שמישהו אחר יושיע אותו, הוא יכול לשיע את עצמו. היה בר כוכבא והיה יוצא לפני, לכל קרב, הוא אומר, אל תסעוד ואל תחשוף, אל תעזור לי, כך הוא אומר. אז מי לא רוצה דבר אומר, זה נשמע פיקורסות, לא, זה אמונה. אני מאמין בבן אדם, לא מאמין בן אדם. אני מאמין בן אדם, אז אני לא צריך את העזרה שלך, אני יכול לעשות את זה לבד. והוא תמיד גם היה אומר, צריך להגיד סייעתא לשמיא, לא סייעתא דשמיא. כן, הגיע הזמן לעזור לקדוש ברוך הוא. וזה קשור לנקודה הזאת, שסגולת ישראל מהירה פה. אז אם סגולת ישראל, אז היהודים כאילו סגולת ישראל זה המקום שלנו, זה הבית שלנו, זאת ההשראה והיכולות שלנו. אז אם ככה, אז יש לאדם אפשרות. לפני כן אין לאדם אפשרות. אם הכיסא נמצא רחוק, נמצא רחוק, מעבר לים, אז מה הפעולה, מה האדם יכול לעשות? כלום. אבל אם הכיסא נמצא פה, אז הוא נותן את כל היכולות, כל היכולות אפשר לעשות. אני לא יודע, כן, יש הבדל עצום בין שני ראשי השנה אלו. כן, בין ראש השנה שנמצא שם, אתם יודעים את הסיפור הזה על הכיסא. על הכיסא ועל החלום של נחמן ועל זה שהוא קיבל כיסא, הכיסא נמצא עכשיו פה בשול. וכן, בכל היסוד של אומן. והנסיעה לראש השנה לשם. ואצל הרב זה בדיוק הפוך, זה בדיוק ההפך הגמור. הכיסא נמצא פה, הכיסא זה, כי אבו כתב שמדינת ישראל היא הכיסא, זה המילים שהוא משתמש, מדינת ישראל היא הכיסא של השם, כן? והוא אומר שהאומה הישראלית זה הכיסא, זאת אומרת, עכשיו ההבדל הוא מוחלט, אז כשההבדל הוא מוחלט, אז אתה לא צריך כל יום לתפוס את המדם, לתפוס את זה בלחם, להגיד, אתה מתוק, אני יכול, אני, נשמה שלי, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה לא צריך להגיד את זה, כמו שאתה מתחיל, אתה יכול להאמין בבן אדם, לא צריך כל היום לעשות לו את זה. סוף סוף אפשר לסמוך פה לאנשים, אפשר לדעת שאתה עומד פה עם אנשים שיש להם רגליים, יש להם יכולות, יש להם כישרונות, יודעים לעשות דברים. אז זה ההבדל, הבדל עצום. זה הבדל, תמיד אמרתי, יש את השמי והילל. אז כאילו שמי כל היום צריך שבס, אבל זה לא נכון. כל שבי כל היום מחבק את האנשים. כל היום שמי, וזה נקרא שהוא קפדן. הוא היה קפדן נוראי. אבל מי היה שיות קפדן, זה כל היום לצעוק. רק להיות קפדן זה להגיד את האמת. אני אומר את האמת, רק את האמת. והאמת זה הקדוש ברוך הוא. נכון? וזה, וכל מי שמפריע להגיד את האמת, אני מעיף אותו מפה. אבל כשאומרים, אבל פה יש את התו, לא, זאת אומרת, מה שמצגיד ששמי, הציור הזה שלו שהוא כזה אחד רגזן, זה בכלל בטוח שזה נכון. יכול להיות שבישיבה שלו היה, אתם יודעים את זה לכולם, בישיבה של השמי הייתה אווירה הכי נעימה שיכולה להיות. מכאן שהיה פה דבר אחד, וזה שמי עצמו, זה האור, זה טוב האלוקי. טוב האלוקי. בישיבה של הלל, אני בטוח שכולם היו טיקים בעיניים, מרוב הצבים. מכאן ששם האמינו בן אדם, שנתנו בן אדם אחריות. אז כשאתה מאמין לבן אדם, אתה נותן לו אחריות, אז הוא צריך לעבוד קשה, אם הוא לא יעבוד קשה הוא לא יגיע לאף מקום, אז זה בדיוק הפוך, אצל הלל, אצל שמי היה רק נשמות טובות, כן? וצביטות בלחיים, ואצל הלל מה פתאום? חוץ לעבודה קשה שום על חן נתון, חוץ ממרורים, שום דבר הלל לא נתן על התלמידים שלו. נתן להם רק מרורים, למה קשור מין בהם? כשאתה מאמין בן אדם אז אתה יכול לדרוש ממנו, לא? ומה זה משנה? זה משנה בי בנקודה הזאת, איפה הכיסא נמצא? האם הכנסת ישראל נמצאת פה? האם המלכות נמצאת פה? או שהיא נמצאת בשמיים? אם נמצאת בשמיים, אז נכון, אז בני אדם הם כמו אנשים טובעים בים. אז הם צריכים כל היום בהיסטריה לדבר על הקדוש ברוך הוא. אנשים כל הזמן טובעים, והוא רק הוא יכול להציל אותם. אבל אם הקדוש, אם השכינה נמצאת פה, אז אפשר להירגע, לא צריך כל הזמן לדבר על הקדוש ברוך הוא. לא צריך לדבר על הקדוש ברוך הוא, כן, אפשר להתחיל לעבוד, אפשר להתחיל לעשות דברים. ואם אתה, הקדוש הוא נותן לך את הכוח, נותן את היכולת. כן, זה ההבדל, לכן, זה הבדלים עצומים. הבדלים, אז זה מה שרוצה לומר פה, שתכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת כשהם כמו עם. עם ריבון, עם שלם, נכון? ואז יש טעם לעשות משהו, אז יש טעם לעבוד, יש טעם לחשוב, יש טעם להתמודד עם הדברים. מכאן שהאלוקות נמצאת פה, באישות ההיסטורית, שאנחנו חלק ממנה. אז מילא, יש לנו לא איזה שורשים פנימיים, עליונים, אלוקיים, אלא יש לנו, הנוכחות שלנו פה אלוקית. יש לנו פה יכולות, יש לנו פה אפשרויות. כן, זהו. אז זה הייתה הכותרת. הכותרת הזאת אצל הרב היא מאוד מאוד עקרונית, היא מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד משמעותית.
זה משהו שבתהילים שכתוב הרפו, הודעו את השם, זה מתאים משהו למקום הזה שבעצם אפשר להרפות. זהו, אנחנו שייכים, אנחנו... זה מתאים כאילו...
כן, נראה לי שכן, זה בדיוק קשור לפה, לא? מסתם.
אני... כן. כאילו מן תחושה כזאת של כאילו לא צריך להתאמץ, כאילו, אנחנו...
לא, זה מאמץ אחר.
בדיוק.
זה כמו ילד שטובע, ילד שטובע והוא מחזיק פתאום את אבא שלו חזק כזה, הוא לא נותן לו אפשרות לברוח. או ילד שהוא מרגיש ביטחון, ואז הוא גם יכול ללכת. הוא לא טובע. יש לו תחושה של ביטחון. כן, אמרו, זהו. נכון, לכן גם אצל הרב, פחות מתעסקים בקדוש של עצמו. אתם מתעסקים באידיאלים. זה לא בגלל שאין אצל הרב את הסוגיה של אהבה בתענוגים, של דבקות מוחלטת בקדוש, ויש לו את זה. אבל אצל הרב הדבקות הזאת היא מאפשרת לחיות, מאפשרת, זה לא שאלה אם כל זה נמצא באיזה ניסיון. הוא מבין שהוא אחוז בקדוש או לא מבין שהוא אחוז בקדוש. לא. יש לאדם, כן, זה כמו, זאת אומרת, אהבה בתענוגים נוכחת כל הזמן. לא צריך באיזושהי היסטריה כזאת, לא יודע אם ביטוי זה נכון, אבל באיזושהי אובססיביות כזאת, כל הזמן לבוא וליצור את התופעה הזאת, היא כבר נמצאת. מה שאפשר לעשות זה, אפשר כאילו להמרים כוחה, כן, להמרים מתוכה, לעוף מתוכה. יש לה כוח תעופה, יש לה כוח, כן, יש לה כנפיים, זה ביטוי של הרב. יש לה כנפיים. אתם יודעים, יש כזה בחסידות, יש כזה סיפורים כאילו חסידים. הרי הגון, זה היה עיקר מלחמה עם החסידים, שבין תלמודי הגר"א לבין החסידים, זה הנקודה הזאת שכשספור כזה, החסידים שאיזה רבי חפן נכנס לבית מדרש, וואה, אני לא יכול להיכנס, אין מקום. אומרים, מה אתה קוטע? כמה מקום? שאני לא, אין מקום. אין לתורה הזאת כנפיים. אז הוא לא, אלא, הוא התכוון לומר שמי שלא כל הזמן צובץ את עצמו, אומר, שאני חושב על הקדוש ברוך הוא, זה קשור גם לשאלה מה זה תורה לשמה. האם זה כל הזמן אני חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אני לא אלמד. ואז אני כל הזמן צריך מה שנקרא דחילו ורחימו, אני כל הזמן צריך גדפים, זה נקרא כנפיים שיעלו לי את התורה למעלה. אז אדם כזה לעולם לא יצא תמיד חכם, כי שהוא כל הזמן הוא, אם הוא דומה תורה שלא לשמה, ואם הוא לא מכוון כמו שצריך. אז זה הם נחמו כל כך מאנשים כאן, מכאן שלא כן, לא צריך כנפיים, כן, התורה לא צריכה כנפיים. כן, זה נמצא פה, זה נוכח פה, שוב פעם, טוב, בסדר, זה הכל
קשור. אבל נשמע מפחיד, כי בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא שם, ובכלל הוא לא עושה כלום מישהו בזה. הוא שענן, כי הוא מרגיש שזה...
לא, זה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. זאת אומרת, למה זה בדיוק הפוך? קודם כל זה מפחיד הציור השני. כשאדם כל הזמן תובע, אז הוא בהיסטריה, הוא לא חי, הוא בהיסטרי. הציור הזה דווקא נותן לאדם המון כוח. המון כוח לפעול ולעשות, ושהוא מגיש שיש לו אחריות. זה כמו, לדעתי, הציונות, רמת היהודי של הגלות. הציונות בנתה פה, כל ה, לא יודע אם מישהו בנה כל כך הרבה כמו תנועה ציונית. במשך 100 שנים עשתה פה מהפכה. למה? שאנשים מגישו שיש להם כוח. מי אמר שזה שאתה מרגיש שיש לך כוח גורם לך להיות שענן? להפך, לדעתי הפוך. אפשר, תמיד אפשר להיות שענן. אבל הרבה פעמים תחושה של ייאוש גורמת לשעננות. זאת אומרת שזהו, אתה כבר לא מסוגל יותר. כמה אפשר כל זה להילחם ולהיאבק ועוד פעם ליפול ועוד פעם לקום ועוד פעם ליפול ועוד פעם לקום ועוד פעם ליפול ועוד פעם לקום וזה כל עבודת השם שלך. בסדר, אז אין לי רגע אחד פנאי, כשאני כל זה נופל, כל פעם צריך לקום. קודם להירגע. ואפשר לעשות דברים, אפשר לבנות, אפשר ליצור פה דברים. אז שנות לא, אין פה. אני אומר, תמיד יכול להיות שנות. שנות יכולה להעביר בגלל ייאוש, בגלל... בדרך כלל כך זה אצל אחרי ישיבה, סתם ככה, מתוך הניסיון שלי. מה שגומר אנשים זה חוסר האמון שלהם בעצמם. כן? וזה המון השפעה של המבט הזה ש... שאדם מפחד, כי אין לו אחריות, הוא לא יודע גם איך לעבוד עם האחריות שלו, זה תורה שלמה, איך עובדים עם האחריות, כן? יש פה עוד הרבה מה לדבר, איך מנצלים את הכוחות, אז זה במה שנותנת לבן אדם, כאילו אומרים לבן אדם, אני נותן לך במה, נותן לך במה, נותן לך יכולות, תכף תעשה, נותן לך סטארט-אפ, סטארט-אפ ענק, לך תעשה. אז בסדר, אני יכול להיכנס לשנות, אבל מי ש... מישהו נורמלי, ייקח את הבמה הזאת, ייקח את, את, את היכולות, ותתחיל לעבוד, תתחיל לעשות את המשהו. מה שחשוב לנו, בנושא שלנו, של היסוף, של היופי, של הספרגוס, שזה המושג הוד. בסוף, אנחנו נגיע פה להוד. כלומר המלכות הזאת, הסגולה הזאת, כן, היא קשורה, כן, זאת אומרת, לראות את העולם בצורה יפה, לא רק בצד העליון שלו, הגבוה, אלא גם בצורה הפרקטית שלו, קשורה מאוד לנקודה הזאת, מכיוון שאותה מלכות שאנחנו מדברים עליה, שהיא חיה פה במציאות. סתם, אני רוצה להגיד, יש מושג שנקרא ידיעת מציאות ויש ידיעת מהות. בהסבר, בעיקר רגיל, הדתי הרגיל, אנחנו יודעים, יש ידיעת מציאות. מציאות הכוונה כאשר אנחנו יודעים שיש קדוש בקור. כן? אבל הוא שם, רחוק מאיתנו. כל הזמן נסים להיפגש איתו, אבל הוא רחוק מאיתנו. פה זה ידיעת מהות. מה פה שידיעת מהות? כלומר, כנסת מה שהיא מאפשרת, היא מאפשרת לחיות את העולם מבפנים. אהבה בתענוגים, כאילו בהסבר השני, הוא מעבר אליי. אז אני כל הזמן מנסה להגיע לשם. אולי נזכה, אם אני אדבק בזה רבה טוב, אז אולי אני אצל דרכו להיפגש מה שיש בפנים. זה כמו אדם בן כפר, שיש לו איזשהו יחס לצדיק, אז הצדיק מספר לו, תשמע, אני הייתי שם, אמרו לי ככה, ועשו לי ככה, היה נחמד, זה פשוט אחת. פה, זה בדיוק פה כנסת ישראל, היא בעצם מכניסה אותנו, זאת אומרת, אני לא מבין איך אפשר לחיות אחרת, כיוון שזה, כן, זה לחיות בעולם שהוא לא יפה, לחיות בעולם שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא אמנות אלוקית, כן, זה לחיות כמו מוכר במקולת, כן, קקאו וסוכר. במקום לחיות בעולם של הקדוש ברוך הוא, במקום לחיות בעולם של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, שזה עולם של יצירת מופת, אתה חי בתוכו. כל מה שאני בעצם מתאר פה, איך אפשר להיכנס פנימה, איך אפשר לחיות את הדברים מבפנים. לא להיות, זאת אומרת, גם כנסת, יש ביטוי כזה אצל רב ש... שצריך לחיות בארץ את כל תורת הצדיק. אבל אצל רב הצדיק זה כנסת ישראל. זאת אומרת, לא שאין צדיקים פרטיים, יש צדיקים פרטיים ויש, כן, אבל עיקר, כן, תמידים, זאת אומרת, אם הכיסא הוא פה, אז פה יכול להיות יפה. אז פה העולם יכול להיות כמו הוד. אפשר לראות מלכות השם פה בעולם. אפשר לחיות את העולם בהערה מופלא כזאת. ואם לא, אז לא, אז מה הטעם לחיים? אז אם אין את ההוד הזה, ואין את היפה, אז מה? אני לא, אישית עליי, אני לא יכול להיות מוכר קקאו וסוכר. כן, זאת אומרת, כן, זאת, מי, את החילוק הוא כל כך מוחלט. אם אין מלך ואין לו מלכות פה, אז אני חי בעולם של קקאו וסוכר. אני חי בעולם שבגורל של קקאו וסוכר. אני חי בעולם פרקטי. בעולם שמנכלים ומנהלים, וזה בסדר, מי שאוהב ככה לחיות, זה טוב לו, מי שנותן לו השראה, מי שנותן לו יכולת, וזה בבקשה. אבל הרב מציג עולם אחר, מציג עולם שהמציאות היא יפה. המציאות היא שאתה חי בתוך התופעה, אתה חי בתוך היצירה האלוקית, בתוך הפלא האלוקי, זה מה שהוא מנסה להגיד. אם המלכות היא פה, באומה הזאת, ואנחנו חלק מזה, אז אנחנו פותחים, שותים, יכולים לשתות בוקר את האספרגוס, קום בבוקר ולראות את ההוד ואת היופי של הבריאה. אחרי, מה אתם לראות, איזה הוד יופי יש לבריאה הזאת? היא לא הוד יופי, היא ארגון יפה, אבל לא מלכות השם. מלכות השם. ופה, אתה קם בבוקר, אתה תשתה את האספרגוס, אתה קם למלכות השם. אתה קם הנה, אז הכל הבריאה היא אחרת, הכל הוא אחר. כמו שאתה נמצא בתוכו, אתה לא נמצא מחוץ. אתה לא סייס או שומר או גנן, שלא לדבר על מי שעוד יותר רחוק. לא, אתה נמצא בתוך היכלו של המלך. אז הכל מהיר במיוחדות אותי של היכל של המלך. זה הרווח הגדול של זה ההבדל העצום, כן. לא סתם רב היה פייטן, כן, הוא לא דיבר בשפה של קבלה, בשפה של מונחים, בשפה של מילים. הוא תיאר לך חיים. הוא תיאר לך בדיוק כמו שמגילת רות מתארת חיים. כמו ששיר השיר מתאר חיים. גם הרב כתב ככה. הוא בא לתאר איך אתה חי בתוך היכל. אם אני נמצא, אם המלכות, אם הסגולה מבחוץ, אז בסדר, אז אני יכול להיות, אני יכול להיות עגלון טוב, יכול להיות, בסדר, אפשר להיות עגלון שהולך לשתיבל, הולך לשתיבל פעם כל בוקר ויש לו פרונקייט, יש לו ירד שם, בסדר, זה נכון. ככה חיו יהודים הרבה. אבל פה יש הזדמנות אחרת. יש פה הזדמנות לחיות את העולם, מה שנקרא בידיעת המהות. עכשיו, זה שאין ידיעת מהות, זה כתוב מפורש, מי שמכיר את צמח, דרך מצוותיך. עכשיו, מה זה מפורש? במצוות קריאת שמה. עכשיו, לא צריך במחשב מצוות עצמה. הוא מביא שם דוגמה, הקראתי את זה בתחילה, אפילו לא שמתי לב. אמרתי זה איזשהו חבדי, פתאום אמר לי שאני מסביר את זה לא טוב. הוא מסביר שמה, אומר שמה, איך אני, יש לי כדירה של בשר, ואני חותך. אז איך אני יודע מה זה הבשר בכדירה, ומה זה הבשר, מה זה יד שחותך? זאת שחותך, זה היד שלי. איך הוא מזהה את הדבר? זאת אומרת, יש לי, זאת אומרת, ככה גם אנחנו מכירים את האלוקות. כאילו מבחוץ. אבל בעצם השאלה בכלל לא מתחילה, כאן שאני מכיר את עצמי, לא בשביל נראה את היד שלי זזה. מכיר את היד שלי מבפנים. איך שאני חשת, איך שאני מרגיש, נכון? אין אם כן אדם הוא לא מסוגל, הוא לא מודע לעצמו. אדם מודע לעצמו, אז הוא חי מבפנים את התופעות. זה נקרא ידיעת מהות. אני יכול להיפגש, הקדוש ברוך הוא יכול להיות מבחוץ לי. אני מבחוץ לו. אז אני כל הזמן עסוק בלהיפגש איתו, בסדר, ואני נפגש עם מושגים ועם מילים. או שאני יכול להיות בתוך התופעה. כן, ואז כשנמצא בתוכה, אז כן, זה נקרא ידיעת מהות. זה נקרא ידיעת מהות. זה חידוש גדול. לא שאני בא עכשיו לנסות לשכנע אתכם שזה כדאי לקנות מה שכתוב פה, אבל זה מאוד כדאי. כן, שזה מהפכה גדולה מאוד. זה חידוש של הרב הוא עצום. הוא כמעט מוחלט מכאן שהוא, זה מה שהוא בא לעשות, מה שכל, כל גדולי ישראל ניסו לעשות את זה. יש בחיי מוהר"ן, הוא מתאר איך הוא מנסה לעשות את זה. אז הוא מתאר את הקושי שלו לתת שיעור. כן, היה מורט את הזקן שלו ונענח, וכרך צמפון, כרך צמשם. כך הוא מתאר, הוא לוקח לו שעה. הוא לא צריך להגיד את זה, כמו שהוא לא רצה להשתמש בסגנון של חב"ד, בסגנון של משלים. הוא רוצה להגיד את הדבר עצמו. הוא רוצה כל מיני רמזים. פה יש את הדבר עצמו, יש את ה... טוב, זה חסידות, זכוי, אני גם חסיד, אבל שמה שכתוב פה, כן, לא ש... כן, קודם כל, זה המשמעות שמה שכתוב פה. זה, כן, זה לא שרב היה לאומני. רב עבד את השם, אבל זו עבודת השם אחרת. זו עבודת השם מבפנים ולא מבחוץ. כשאתה מבפנים, אז אתה כבר שותף, אתה כבר חלק, אתה חי בתוך המלכות שלו, אתה לא חי מבחוץ למלכות. זהו. טוב, רגע, חבר, קצת, זה קצת יצאנו מהמטרה של... רגע, טוב, אולי נעצור, נראית אולי פעם באה, בסדר, את ההוד הזה השני. רגע.
טוב, היו חמודים היום, הם הפסיקו את עצמם.
לא, עכשיו הוא עדיין מקום.
שמתי להם מוזיקה, אז כאילו מרגע לה, אחר קופצים, הם קופצו.
חמודים.
כמה שלא קלקלתי שלי לך.
חזר שמח אבל, יעקב? חוץ מזה שהיא מכנסה עם אדומות?
כן.
עם בוץ.
ובעלי אמר לי שהוא גם נכנס שמח, שהוא כזה שמח לבוא וזה.
כן, הוא היחיד, כולם פה היו בהלם. לקח להם הרבה זמן עד שהם הבינו כאילו מה קורה.
כן, בגלל ש...
בכלל, נועה קרא לי תהילה, לא משנה כמה פעמים תיקנת אותה, היא קרא לי תהילה.
לא, אמרתי לה, את יודעת שיש מחר משפחה אצל אילה?
מיליון פעם אמרתי להם, איילה, קוראים לי איילה.
אז אני אומרת לה, מי זאת איילה? אני אומרת לה, אמא שלי, שרה
בי, אין בו? היחידה שקלטה את זה זה נעמי, מי קוראת לי עכשיו איילה? טוב. טוב.